בוקר טוב, ברוכים הבאים לימי העיון, חגיגת ימי העיון, חגיגה שהשנה מהולה בעצב ובאבל. אנחנו מקדישים את שיעורי העיון, את שיעורי ימי העיון בתנ"ך לזכרו של הרב יהודה עמיטל, זיכרונו לברכה. הבינו אותו ביום שישי, ולמעשה ניתן לומר שאת כוחם של ימי העיון הללו, כמו כל המפעל שהוקם במקום הזה, הם מכוחו של הרב יהודה עמיטל. רק בשנה שעברה ציינו, ישיבה ציינה 40 שנה להיווסדה, חגיגות שהתמשכו במשך שנה שלמה, שבדרך הטבע הרב עמיטל לקח בהם מקום מאוד מאוד מרכזי. ו-40 שנה עם דור, כפי שאומר הפסוק, דור שלם. וכך, כפי שהרב עמיטל כל כך אהב, הכל היה כל כך מסודר ומאורגן, כמו ימי העיון האלה, שהכל מכוחו, כבא לומר שלימוד התורה ראוי לו, שגם הוא יושב באכסניה ראויה, אכסניה של פאר, אכסניה של סדר, של דיוק. אבל זה כמובן רק ההיבטים החיצוניים של האכסניה. הדבר המהותי יותר והעמוק יותר הוא באמת אותו ייחוד, אותה פתיחות רעיונית ומחשבתית לצד שמרנות הלכתית ודתית, שאינם סותרים האחד את השני. פתיחות כזו שאומרת שעולם התורה איננו עומד על אדם אחד. בא לידי ביטוי המובהק ביותר בזה שהוא הביא לכאן את הרב ליכטנשטיין, קודם כל כדי שהוא ישמש כראש ישיבה, ואחר כך כראש ישיבה לצידו אחרי שהרב ליכטנשטיין סירב. פתיחות כזו שבאמת נותנת מקום לכל אחד, וכפי שדיברו בלוויה, בהספדים, כל אחד יכל למצוא ברב עמיטל את הנקודה המיוחדת לו, הנקודה שאותה הוא מוצא בה. ובאמת, אני חושב שבאופן סמלי, העובדה שככה הרב עמיטל נפטר ביום שישי, ונותן לנו כביכול לפתוח את ימי העיון בסדר שאותו הוא כל כך אהב, מאפשר לנו באמת לראות את הכוח והעוצמה הגדולה שיש באותה פתיחות של דור, באותם כיוונים רבים של מחשבה, של תנ"ך, של לימוד, של למדנות, של הלכה, שהשתלבו במקום הזה שהוקם על ידו לפני למעלה מ-40 שנה. יהי זכרו ברוך. אנחנו לומדים היום את ספר יהושע פרק י', כשאנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הבאה. זה סיפור מלחמה, מתחילתו ועד סופו. מלחמה, כמו במלחמה, היא כתובת להיסטוריונים, צבאיים, אנשי הריאליה. זה סיפור שהוא סיפור מאוד ריאלי, עם מקומות, עם זמנים, עם שעות, עם מהלכים, עם שלבים. סיפור שהוא כולו ריאליה, אולי בא לידי ביטוי במפה הזאת שאנחנו רואים. צריך להסתכל היטב על המפה, לזהות את המקומות, להבחין במהלך ולראות את שלביו השונים כדי להבין כראוי את הסיפור. לפיכך, מי שצריך ללמוד אותו, לפרש אותו, אלה הם אנשי השטח, אנשי הריאליה, אנשי הגיאוגרפיה, אולי ארכיאולוגיה, אולי אנשי הצבא, היסטוריונים הצבאיים, ואכן נכתבו מאמרים רבים וספרים רבים שכל כולם נועדו כדי לפתח את ההיבטים הללו. אבל זה תנ"ך. האותיות, המילים, התיאולוגיה, המשמעות, הרעיונות, ההיבטים הערכיים, המוסריים, התיאולוגיים, שנמצאים בכל פרשה בתנ"ך, כמעט בכל מילה בתנ"ך, הם בוודאי קיימים גם כאן, זו הנחת היסוד שלנו. קרוב לוודאי שאחרת זה לא היה נכתב, מכיוון שיש עשרות קרבות צבאיים שהתרחשו בתקופת התנ"ך, אנחנו יודעים עליהם בין השאר מתוך התנ"ך, למשל יהושע פרק י"ב כולל תיאור או דיווח על 31 מלכים שנוצחו, מבלי שמסופר דבר וחצי דבר על למעלה מחצי מהם. כלומר, ההכרעה של המקרא מה לספר ומה לא לספר היא בוודאי לא הריאליה וההיבטים הצבאיים ההיסטוריים. אז אם כך, אם מדובר פה בתיאולוגיה, ברעיונות, בהקשרים רוחניים, אלה אין להם לאנשי הצבא וההיסטוריה, לא שהם לא יכולים, לא שאף אחד מהם לא מסוגל לזה, אבל זה לא תחום התמחותם, זה לא התחום המקצועי שאותו הם באים לבחון. את הפרק הזה צריך לתת לקרוא, לפרש, לפענח לאנשי האידאה, האידיאולוגיה, הרוח, הערכים, אולי אנשי הספרות שיודעים לזהות מבין המילים את המשמעויות הערכיות והרוחניות של הכתוב. אנחנו בשיעור הזה ננסה ללכת בשני השלבים האלו ולראות איך הם, לא רק שהם אינם סותרים אחד את השני, אלא באמת כך חייבים ללמוד את הסיפור הזה. יש סיפורים או הקשרים או פסוקים שצריך ללמוד בדרך אחרת. אבל סיפור כזה שהוא סיפור ריאלי והיסטוריוגרפי שכזה, חייבים לשלב את הכוחות. חייבים לראות את שתי נקודות המבט, ורק אז אפשר לנסות להבין מה כתוב בפרק. אפשר להבין גם כשאתה ילד צעיר. אבל מה הפרק, לאן הוא חותר, מה הוא רוצה לומר, נדמה שחייבים לשלב את שתי נקודות המבט, וזה מה שננסה לעשות בשיעור שלפנינו. קודם כל אולי נעמוד על כך שהסיפור, כדאי גם כמובן להסתכל בתנכים שלפניכם, לדעת כמה קרי כשמסתכלים מרחוק, מתחלק באופן עקרוני לשלושה חלקים, על פי שלבי המלחמה. הנה, שוב, הריאליה מכתיבה את המבנה. השלב הראשון, זה שאתם רואים צבוע בכחול, המרדף, השלב של המרדף, ההפתעה, רודפים את הצבאות, את המלכים, ומגיעים בשלב הזה עד מקדה, עוד מעט נראה להיכן. שלב השני, יש לנו איזשהו סיפור ביניים, מה שצבוע בירוק, תחת הסעיף, סעיף ב', הוא סיפור המלכים במערה במקדה. זה איזשהו סיפור ביניים, מכיוון שהוא נמצא בין השלב הראשון ובין השלב השלישי, והוא מתאר את המחבוא של המלכים במערה, ואחר כך את ההוצאה מן המערה ואת תלייתם. כאשר השלב השלישי, שמתמשך גם לעמוד הבא, להמשך הפרק, מגיעים לשלב של לכידת הערים. כלומר, יש לנו סיפור על לכידה של שש או שבע ערים שיהושע יחד עם הצבא לוכדים אותם ומנצחים אותם, ובסופו של דבר המכלול נותן לנו את התמונה הכללית של הסיפור, כלומר את ההישג הפנטסטי הזה של סיפור המלחמה במלכי הדרום בפרק י'. לכאורה הדברים פשוטים, וכאמור עד לפה יש לנו תחושה של אנשים שעוקבים אחרי היבטים צבאיים ריאליים בלבד. אנחנו עוברים מפה, צריך להבין, הם הגיעו לכאן, כאן היו הניסים שכמובן נדבר עליהם, אחר כך הסיפור של מערה במקדה ולחידה של עיר אחרי עיר, זה מהלך הסיפור. כך גם במפה שלפנינו, שלב הראשון הוא השלב שאתם רואים אותו כאן, עם החיצים הקטנים, וירדפום עד עזקה ועד מקדה. עזקה מזוהה כמעט בוודאות בצומת האלה, קרוב מאוד לצומת האלה, ממערב לצומת. הזיהוי הוא כמעט ודאי, יש שם שרידים מן התקופה המקראית. מקדה פחות מזוהה, לא יודעים בוודאות איפה היא. טוב. יש מפות, בשביל זה יש מפות בדף, נכון? מקדה, הזיהוי שלה הוא איננו ודאי. יש כמה מקומות ששימרו איזשהו שם שדומה לזה, אבל מה שדי ודאי זה שזה קרוב להזקה, מכיוון שאם כתוב לנו בפסוק שהמרדף יתרחש עד הזקה ועד מקדה, כנראה שמדובר באזורים קרובים אחד לשני, באזור שפלת יהודה. זה השלב הראשון. השלב השני, כאמור, מתרחש במערה במקדה, והשלב האחרון, מתרחש באותם חמש ערים. יכול להיות שצריך להדליק מחדש את הברקו. אחרי. טוב, זה ייקח לא הרבה זמן, אני מקווה. כל זה טוב ויפה. אלא מהי? הנה, מהר הוא נאתר לבקשתנו. בסדר. עכשיו הכל בסדר. אלא שעכשיו כדאי לשים לב לדבר הבא, אחרי שהסברתי את שלושת החלקים. אנחנו מסתכלים על הפסוקים, ואנחנו רואים שמקדה מצויה במרכז ההתרחשות, התיאורים, החל מפסוק י' ועד לפסוק כ"ט. כי הרי אמרנו שכל השלב השני זה סיפור שמתרחש במקדה, והשלב הראשון בעצם הוליך לשם. מקדה, הרגע אמרנו, נמצאת בשפלת יהודה. כל זה נכון למעט הפסוקים הבאים שאתם רואים כאן. כלומר, מפסוק י' ועד פסוק ט"ו, יש לנו פה איזושהי פרשייה שמתמקדת בשלב אחר. ואני רוצה להסביר למה אני מתכוון, לשלב אחר. תסתכלו על המפה, שוב. כאמור, השלב הראשון מגיע עד מקדה, מכאן ואילך סיפור המערה והלכידה של הערים. עכשיו, יש לנו את הפסוק הזה, פרק י' פסוק י' א', בואו נקרא אותו היטב. והיא בנוסה מפני ישראל, הם במורד בית חורון, והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד עזקה, וימותו רבים אשר מתו באבני הברד, מאשר הרגו בני ישראל בחרב. אני רוצה שנשים לב מה עושה הפסוק הזה למהלך הסיפורי הרגיל, והנה זה כבר לא הסתכלות רק ריאלית, אלא דקדקנות ספרותית או לשונית. הפסוק הזה, פסוק י' א', חוזר לאחור, והוא עושה את זה באמצעות המילים, והיא בנוסם מפני ישראל, הם במורד בית חורון, נסתכל על זה פה, נסתכל על דברים ביתר דקדוק. והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד עזקה. פתאום עוצרים בעזקה שהיא שלב אחד לפני מקדה. כלומר, הפסוקים הללו, תסתכלו מה שעשיתי על המפה, חוזרים לאחור. זה גם בא לידי ביטוי, כמו שאמרתי, דקדוקית. והיא בנוסה מפני בני ישראל, הם במורד בית חורון, והשם השליך. לא כתוב וישלך השם, שזה צורת הדקדוק הרגילה של התנ״ך, עבר הרגיל, אלא מה שקוראים באנגלית past perfect, כלומר, העבר הרחוק יותר. והיא בנוסה מפני בני ישראל, והשם השליך וכו'. אוקיי, עד לפה אין לנו בעיה, זה בסדר. יש לנו פה איזשהו חלון, איזשהו מאמר מוסגר, שמחזיר אותנו רגע אחד לאחור, כדי לספר לנו על שני הניסים הגדולים שיראו במהלך המרדף בדרך בית חורון, האבנים הגדולות מן השמיים ועצירת השמש והירח. עד לפה זה בסדר, רק כמובן אם שמים לב לשינוי הלשוני והמאמר המוסגר הגיאוגרפי שנוצר לנו, אבל יש לנו בעיה קשה. מכיוון שבפסוק ט"ו כתוב, בואו נראה את זה ביחד, וזו בעיה שכל הפרשנים הרגישו בה, כמעט כל הפרשנים ישנים כחדשים. תסתכלו רגע פרק י' פסוק ט"ו, וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. זה כבר בלתי אפשרי, או כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, אם אכן הפסוקים שתיארנו הרגע חוזרים לאחור ולתאר לנו מה שקרה פה, זה בסדר. אבל להזכירכם, אנחנו במקדה. מבחינה גיאוגרפית אנחנו נמצאים פה. להגיד שיהושע חוזר לגלגל, לא סביר. לא בגלל שהוא לא יכול לחזור לגלגל, אלא מכיוון שהשלב הבא של המלחמה הוא שלב שמתרחש בלחיש, בגלון, בלבנה, בחברון ובדביר. ומיד אחר כך יש לנו את סיפור המלכים שמתחבאים במערה במקדה. אז מה פתאום שיהושע יחזור אל הגלגל? הדבר הזה לא סביר, אין בו תבונה צבאית, זה לא מתאים לריאליה, זה לא מתאים המהלך הרגיל של הסיפור. יש פה משהו שהוא לא סביר. מעניין שגם פרשנים שלא חיו בארץ ישראל ולא טיילו במקומות הללו הרגישו בבעיה. ואתם יכולים לראות בדף שלפניכם, זה גם הופיע בשקופית, שני פרשנים שניתן להרגיש ש... או רואים שהם הרגישו בבעיה, אחד מהם בעדינות ואחד באופן יותר בולט, הרד"ק. אומר הרד"ק, מקדה בשלום. כן, הרד"ק הזה מתייחס לפסוק כ"א, כתוב בפסוק כ"א, וישובו כל העם אל המחנה אל יהושע מקדה בשלום, לא חרץ בני ישראל אישית לשונו. אז החזרה למקדה מחייבת את הרד"ק להתמודד עם הקושי. אומר הרד"ק, מקדה בשלום. למעלה אמר, כוונה היא כמובן לפסוק ט"ו, וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. תחילה, אחרי כלות המלחמה, כלומר אחרי השלב הראשון, שבו הגלגלה. וכאשר אמר לי יהושע כי המלאכים נחבאים במערה במקדה, בא לו למקדה עד קצה המחנה, וציווה מה שאומר שציווה. ואחר שזנבו אותם, שבו מקדה, וציווה להמית את המלאכים. כלומר, מה הרד"ק בעצם אומר? מה שכתוב, זה מה שקרה. הגיעו למקדה, הלכו לגלגל, אבל פתאום נאמר ליהושע שהמלאכים מתחבאים במקדה, וזה נכון, כך זה כתוב. ביד אחר כך כתוב שהמלאכים מתחבאים במקדה, ואומרים לו את זה. וזה מחייב את יהושע לשנות קצת אליו את מה שהוא תכנן, כי הוא אולי חשב שהוא יכול להשתעות יותר, הוא לא ידע שהם מתחבאים במערה במקדה. והוא מיד הולך למקדה, והסיפור מתמשך בדרך שבה הוא מתמשך. הרד"ק הולך פה בד בבד עם הפסוקים, בדיוק כפי שהם כתובים. עד מקדה, מקדה, גלגל, חזרה למקדה וכן הלאה. עכשיו, איך אפשר לראות שהרד"ק הרגיש בבעיה? הוא לא אומר לנו שיש פה בעיה. עצם העובדה שהוא אומר את זה. למה צריך לספר שיהושע הולך לגלגל ומהגלגל למקדה? הרי זה מה שכתוב. כתוב שיהושע מגיע למקדה, המרדף מגיע למקדה, הולכים לגלגל, ואחרי זה אומרים לו שהמלאכים מתחבאים והולכים... למה הרד"ק צריך לספר או למלא קצת את הפער? מכיוון שהרד"ק הרגיש שזה נראה לו סביר. אז הרד"ק אומר, בוא אני מלא לך את החסר. והוא אמר לך שבאמת יהושע חזר לגלגל מתוך מחשבה, אולי שהמלחמה או שההתרחשות תלך באופן אחד, ופתאום הוא גילה שהיא צריכה להביא לו להערכות קצת שונה, ולכן הוא הולך למקדה. מה שמראה שהרד"ק הרגיש בבעיה שלפנינו. מי שהרגיש בבעיה וניסח אותה כשאלה זה המלבי. אומר המלבי במקום מספר 2, השאלות. פה אמר ששב לגלגל, ובפסוק כ"א מבואר שנשארה המחנה במקדה, ומשם לחמו עם אויביהם מסביב, ולא שבו תכף לגלגל. הייתי אומר שהמלבי מחדד את הבעיה, כי רואים שיש מחנה. זה לא סתם שהולכים מהגלגל אל המקדה. אתה רואה שיש מחנה, מחנה, כלומר יש איזושהי חנייה, יש איזושהי בניית מחנה. אז מה, יש מחנה בגלגל ויש מחנה במקדה? המלבי מחדד לנו את הבעיה, ואומר, וישוב, אז לא מצאו המלאכים תוך ההרוגים, וחשבו שנמלטו אל הריהם, ושם יאספו חיל שנית, ויצטרכו ללכת אל הריהם. ולכן חשב יהושע לשוב לגלגל, ולחדש המלחמה השנית, אחר שינוחו מעט. וכבר ביארתי באיילת השחר, שיש פעלים שמורים על שחשב הפועל לעשות הפעולה, אף על פי שלא עשה. המלבים כביכול מתקדם קצת לעומת הרד"ק. הוא מסכים איתו שיהושע עמד לחזור אל הגלגל, כי חשב שהמלאכים לא נמצאים איפה שהם בסוף נתגלה שהם נמצאים. אלא שפתאום נתברר לו תוך כדי התארגנות להליכה לגלגל שהמלאכים מתחבאים במקדה, והוא התיישב במקדה. היי כתוב, וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. זה מה שעלה בדעתם, זה היה התוכנית. אומר המלבים, יש כמה מקומות כאלו בתנ״ך שמורים על פעולה שלא באמת התבצעה. עלתה במחשבה, זה מה שהוא תכנן לעשות, זה לא מה שהוא ביצע בפועל. המלבים מרוויח מעט בזה שאנחנו לא רואים שיש פה הליכה לגלגל וחזרה מהגלגל, שזה חתיכת דרך, תשמעו, זה יום. עוד מעט תראו שזה בלתי אפשרי להגיד שהיה יום. מה שהרד"ק אומר, כמעט בלתי אפשרי לומר. הכל פה קורה כל כך מהר במלחמה הזאת, שזה לא סביר שמחנה שלם הולך משפלת יהודה אל הבקעה, שזה מהלך ודאי של כמה שעות טובות, גם ליהושע ולצבאו, ועוד מעט נראה הוכחה לכך. זאת אומרת, זה 15 שעות, לא חזור, 30 שעות, בלי מנוחה, צריך להילחם. לא ראי, לא ריאלי. המלבים קצת מרוויח את זה, שיש לנו איזשהו פסוק אחד שמדבר אל הטיסה הזאת לגלגל, אם תרצו, וזה עלה במחשבה, זה לא באמת התבצע, אין לנו הליכה, לא חזור, זה מה שהמלבים מרוויח. מעט לעומת הדבר הזה. רבי יהודה קיל, בדעת מקרא, הולך עוד צעד אחד קדימה. למעשה זה לא עוד צעד אחד, זה כבר צעד אחר לגמרי. כי המלבים אמר שזה עלה במחשבה לחזור וזה לא קרה. רבי יהודה קיל, בדעת מקרא, אומר, זה אפילו לא עלה במחשבה לחזור. זה לא קרה. אומר יהודה קיל, זה מופיע בדף שלפניכם. וזה הפסוק הנזכר למעלה, הפסוק תתוו, אלא שבא שם בכלל, וכאן, עוד מעט נראה מה זה כאן, בפרט. אומר יהודה קיל, הנה תראו למה צריכה קריאה ספרותית ולא מספיק קריאה ריאלית. מה שכתוב בסוף תתווה, וישוב יהושע וכל ישראל ימוא אל המחנה הגלגלה, זה לא קרה כאן. זה רק כלל שהפרט שלו יופיע אחר כך. איפה אחר כך? אנחנו רואים את המקום הראשון בשקופית שלפניכם בפסוק תתווה, בסדר? וישוב יהושע וכל ישראל ימוא אל המחנה הגלגלה. אנחנו הופכים את הדף, ובפסוק האחרון כתוב לנו עוד פעם, וישוב יהושע וכל ישראל ימוא אל המחנה הגלגלה. רגע, עכשיו הבעיה היא כבר לא רק גיאוגרפית. קודם אמרנו שיש לנו בעיה גיאוגרפית, ריאלית, נכון? עכשיו, לאור מה שאני מראה עכשיו, יש לנו לא רק בעיה גיאוגרפית, יש לנו בעיה טקסטואלית. מה? פעמיים יהושע חוזר לגלגל? פעם אחת בפסוק תתוו, ופעם שנייה בפסוק ממגימל, ובדיוק באותו הלשון, זה כבר קשה מאוד. לא רק גיאוגרפית, אלא ספרותית. אומר יהודה קיל, אל תחשוב שהיה פעמיים חזרה אל הגלגל. יש לנו פה חזרה אחת. היא קורית בסוף המלחמה. פה. פסוק תתוו זה כלל, ופסוק ממגימל זה פרט. זה בעצם אותו עניין. כלומר, פה זה מופיע כאיזשהו כותרת, כאיזשהו אמירה כוללנית, ופה זה הפירוט של זה, איך זה קרה עד אשר יהושע חזר אל הגלגל. יש לנו דוגמאות כאלו בתנ״ך לתופעות שכאלו, של איזשהו כלל שאחריו מתחילים לפרט. אפשר להביא דוגמאות, בואו נוותר על זה כרגע. זה פירוש אפשרי, הוא ודאי נוח יותר מאשר הפירושים הריאליים שראינו מקודם, במלבי ברד"ק, הוא בעייתי יותר מהבחינה הזאת שהכלל והפרט אומרים אותו דבר. זאת אומרת, בכלל אתה מצפה בדרך כלל שתהיה איזושהי אמירה, כותרת, היא בדרך כלל לא תתייחס לשורה התחתונה, אולי תתייחס לשורה התחתונה, אבל שבאותם המילים, בדיוק, וישוב יהושע וכל ישראל ימוא אל המחנה הגלגלה, מופיע כאן, ואחר כך גם כאן, שזה כלל וזה פרט. למה? זה אותו דבר, זה אותה אמירה. דבר נוסף, לא רק החזרה של יהושע לגלגל מופיע פעמיים. גם חלק של הפסוק הקודם מופיע פה פעמיים, תסתכלו. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל. וישוב יהושע וכל ישראל ימוא אל המחנה הגלגלה. וגם בסוף, ואת ארצם לחד יהושע פעם אחת, מפה הפסוק הדומה, כי השם אלוקי ישראל נלחם לישראל, וישוב יהושע וכל ישראל ימוא אל מחנה הגלגל. זאת אומרת, יש לנו חזרה, לא רק על החזרה לגלגל, אלא גם על המרכיב והסיוע האלוקי למלחמה הזאת. מה שעוד קשה על יהודה קיל, זה למה דווקא כאן. זאת אומרת, מדוע במקום הזה אנחנו מתחילים את הכלל ואחרי זה את הפרט? למה שזה לא יהיה בתחילת הסיפור? בכלל. וזה קצת קשה, זה באמת פירוש שהוא קצת קשה, הפירוש של דקיל, אם כי כאמור הוא מתמודד עם הבעיה הריאלית שיש פה. אז מה שראינו עד לפה, ואני מקווה שלא תירדמו אחרי מה שאני אגיד עכשיו, זה נראה מאוד מאוד קשה. ולכן זה לא מפתיע שיש לנו כל מיני כיוונים ביקורתיים שנאמרו כדי לפתור את הבעיה הקשה הזאת. כיוונים שאי אפשר להכניס אותם לתוך בית המדרש, ואנחנו כאן בבית המדרש, אבל אנחנו מביאים אותה רק כדי להתמודד איתם, רק כדי לראות את חריפות הבעיה. ואתם יודעים מה? אם הזכרנו את הרב עמיטל, זכרונו לברכה, נזכיר גם את חברו הטוב, הרב מרדכי ברויר, זכרונו לברכה, שגם הוא, מכוחו ובעצמו, לימד כאן הרבה מאוד בישיבה או בבית המדרש הזה, ולימד אותנו לעשות שימוש ולהסתכל טוב טוב על השאלות של מבקרי המקרא, כי השאלות הן טובות. תשובות שלהן באות ממקום שהוא אינו מקום של אמונה, אבל השאלות הן מצוינות, הן מזהות בעיות, ואתם רואים שגם הרד"ק והמלבי"ם עמדו עליהם, אז כך שהם לא חידשו דבר בעניין הזה. והדרך שהם אומרים יכולה אולי אפילו לקדם אותנו בניסיון להבין מה ואיך לפרש את הפרק שלפנינו. אז אני מביא פה כמה כיוונים. הכיוון הראשון הוא לא כיוון פרשני, זאת אומרת, אני קודם כל מביא מקור. אני מביא את השבעים, תרגום השבעים, לא הבאתי אותו ביוונית כדי שנדע לקרוא אותו, אלא בתרגום לאנגלית. ואנחנו רואים פה את התופעה הבאה, הפשוטה מאוד. אנחנו פשוט קופצים מפסוק י' ד', פסוק 14, אל פסוק 16. נפתרה הבעיה. אין חזרה אל הגלגל בתרגום השבעים. תרגום השבעים אינו כולל את הפסוק הזה. כלומר, בעצם מה שתרגום השבעים אומר לנו, זה לא היה ולא כתוב היה. אלא, אם אנחנו הולכים עם השבעים עד הסוף, ומנסים להבין מה כתוב בסיפור הזה לפי השבעים, ושוב, על דרך שמספרים על אברבנאל, אני מקווה שאף אחד לא ירדם עכשיו, זה שהייתה פה תאונה, תאונה עריכתית, שכביכול מישהו כתב בטעות את החזרה לגלגל, וישוב יהושע אל הגלגל, אבל זו תאונה, זה לא יכול להיות שזה קרה. ותרגום השבעים משקף את זה. בגלל שאנחנו קבוצה קטנה, אתם יכולים גם להתערב. אם הייתם קבוצה גדולה, לא הייתי מאפשר לכם. אבל אם אתם קבוצה קטנה, אז תהנו מזה. אתם יכולים להתעצבן יחד איתי. זה בסדר. כמובן, כמובן. כן, בבקשה. טוב, אז אתה חוזר בעצם לדעתו של קיל. כן. כן, כן.
למה זה בעיה בעצם, יש לנו חיוב להאמין שהתנך הזה של, של הכתר, זה הנכון וזה לא הנכון?
שאלה מצוינת. האם זה באמת כפירה להגיד שיש פה תאונה של עריכה? לא, זה ממש לא כפירה. כי אנחנו לא עוסקים פה עכשיו במה שנוהגים לכנות ביקורת גבוהה, כלומר, איך ספר יהושע התעצב, מי כתב אותו ומה הוסיף, אלא אנחנו עסוקים בשאלה של איך ספר יהושע נמסר אלינו מזמן כתיבתו, ועד היותנו לומדים כאן במכללת הרצוג. תהליך המסירה. ויכול להיות שבתהליך המסירה, שלמעלה, מתי... הספרים הראשונים הכתובים שנמצאים לפנינו, הזכרת את כתר ארם צובא, הוא משנת 1000. ספר יהושע נכתב כמה לפני הספירה? נניח 1000 לפני הספירה? אולי קצת קודם? 2000 שנה עברו מאז שהספר נכתב ועד שאנחנו מוצאים את כתבי יד המסורתיים הראשונים. 2000 שנה לא יכול להיות שפסוק אחד נכנס, פסוק אחד יוצא? לא רק שזה יכול להיות, זה גם קרה. אנחנו יודעים שזה קרה. לא יודע אם אתם יודעים, אבל ספר תורה אשכנזי וספר תורה תימני, יש ביניהם הבדלים קטנים שמעידים על איזשהו שיבוש או תאונה קלה שקרה בתהליך המסירה. לכן, מה שאתה אומר, מה?
ברמת הפסוק?
לא, ברמת האות. אבל זה תורה. בנביאים? בספר יהושע? יש לנו דוגמה, תדפדפו בעצמכם בפרק כף א', של שני פסוקים, שני פסוקים ביהושע פרק כף א'. מי שיש לה תנ"ך קורן, תראה את זה מאוד בקלות. כי יש לה, אנחנו מקבלים חינוך כל כך טוב כשאנחנו לומדים תנ"ך, שאנחנו לא שואלים שאלות. מה זה הדבר הזה פה למטה, בתנ"ך קורן? תסתכלו בסוף העמוד, כתוב בקצת ספרים אחר פסוק למדי. יש פה שני פסוקים. מה זה? מה זה בקצת ספרים? שני פסוקים שלמים שזה. אז זו תופעה נדירה מאוד, מאוד מאוד מאוד, היא מופיעה פעמיים בכל התנ"ך. תופעה כמו שאנחנו רואים כרגע. אז אני לרגע מסכים עם מה שאתה אומר, שזה לא בעיה להגיד את זה, אולי זה באמת נכון. עכשיו, זה לכאורה התנ"ך הקדום ביותר שיש בידינו. מכיוון שאם זה תרגום השבעים, זה תרגום השבעים, הוא מבוסס על מפעל שהתרחש במאה השנייה, השלישית לפני הספירה. אין לנו תנ"כים מהתקופה הזאת. וייתכן שהתנ"ך הזה הוא תרגום ליוונית, של נוסח עברי שהוא לא בידינו, ואולי הוא משקף את הנוסח הנכון. ובאמת, פסוק תתוו לא היה במקור. זה אפשרות, אבל יש גם אפשרות אחרת, שבעיניי היא יותר סבירה, לא רק בעיניי. תראו, כשיש לנו נוסח קשה ונוסח קל, איזה נוסח אנחנו נעדיף? המחקר בדרך כלל נוטה להעדיף את הנוסח הקשה. מכיוון שאף אחד לא לוקח נוסח קל, ומשבש אותו. הרבה פעמים אנשים לוקחים נוסח קשה ומנסים לתקן אותו. והרבה מאוד חוקרים של תרגום השבעים, לא כולם, אבל יש לא מעט חוקרים של תרגום השבעים שסבורים שתרגום השבעים תיקן בעיות. הוא נוסח יותר יפה מהנוסח שלנו, הוא בהרבה דברים. אבל לא תמיד, שמעתי מהרב בוער, זיכרונו לברכה, שלא תמיד אמת ויציב ונכון וקיים ישר ונמל ויפה. לא תמיד היפה הוא גם האמיתי. אז זה שתרגום השבעים נראה כל כך יפה, זה לא אומר שזו האמת. ויכול להיות שבאמת פסוק תתוו היה, ותרגום השבעים לא היה לו נוח עם התוספת הזאת, והוא השמיט אותה כמו שהוא עושה גם במקומות אחרים. אז זה כשלעצמו לא ראיה, זה מקור לדיון, למחשבה, אבל לא מעבר לזה. כן, גד? נכון, זה בדיוק הטענה, שבגלל שיש דברים דומים, וכי השם אלוקי ישראל נלחם מישראל, אז המעתיק העתיק את הדבר הזה מכאן לכאן, וזה באמת נכון. ושמואל החיטוב, שכתב את הספר מקרא לישראל, אנחנו עדיין בביקורת, פירוש לספר יהושע, פירוש מדעי לספר יהושע במקרא לישראל, אומר כך, וישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה, הפסוק מקדים את פסוק מ"ג ושם מקומו, קודם כל, הוא מרומז לנו שזה לא המקום של הפסוק הזה. ואם אינו סתם שיבוש, אפשר שיעיד על נוסח קצר של סיפור המלחמה, שזה סיומה. אבל קרוב יותר שהוא תאונת עריכה. הוא זורק לנו שתי אפשרויות, שתיהן ביקורתיות. אפשרות ראשונה, ביקורת גבוהה, כלומר, יכול להיות שהסיומת של וישוב יהושע וכל ישראל עמו, שאנחנו רואים פה, זה סיום של נוסח קצר. זה הנוסח הקצר, והסיום של מה שאנחנו רואים פה זה סיום של נוסח אחר, נוסח ארוך יותר. זה נקרא ביקורת גבוהה, כי זה מציע שיש שני נוסחים בסיפור שלפנינו, כביכול שני מקורות, ובגלל זה יש לנו את החזרה הכפולה הזאת. לא הבאתי את זה לדף שלפניכם, כי את זה אני מעדיף שלא יישמר אצלכם, אז זה רק בשקופית. כן. בואו נתקדם, נשתדל להתקדם לפחות. יכול להיות שזה ייקח זמן שזה ידלק עכשיו, כן. נדלק. טוב, יש לנו תנכים, נכון? נשתדל ללכת איתם, ויש גם דפים, יהיה בסדר, בעזרת השם. כדי להתקדם הלאה, ודווקא, הנה כאן, הנה הוא בדיוק נפתח לנו המקרן, אנחנו, מה? באיזה מובן? כן. התחלה והסוף, את אומרת, רק שבישו ביהושע זה לא נראה כמו התחלה, זה נראה כמו סיום. את אומרת, את צודקת, זאת אומרת, את רוצה לומר שבישו ביהושע שמופיע בט"ו ובישו ביהושע שמופיע במ"ג זה מסגרת למה... אם הפסוק הקודם זה מסגרת לכל מה שנמצא במרכז. החיסרון של זה, זה שאתה משתמש בפסוק שעניינו חתימה כפתיחה ליחידה. זה לא מוצלח כל כך. היה יותר טוב אם נגיד, ונלך בכיוון הזה, שזה סיום למשהו שהיה קודם לכן, כמו שהחיתום מזכיר, ולא שזה בסדר. תודה. אוקיי, אז בואו באמת ננסה עכשיו לנתח את השלב הזה של הסיפור, כי זה מפתח, ואנחנו הולכים עכשיו לשדה הריאלי, אל הריאליה הצבאית, כדי להבין מה קורה פה בשלב הזה, שבין ההליכה למקדה וכו'. רק, אולי רק עוד מילה אחת לחשיבה הביקורתית, תסתכלו, אם אני רגע עושה משהו שאסור לנו לעשות, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו מכסים חלק של התנ"ך, או חס וחלילה גוזרים אותו, לכן הביקורת כל כך חזקה, השאלה שלה היא כל כך טובה, לא חסר לנו כלום, תראו. וירדפם דרך מעלה בית חורון, ויקם עד הזקה ועד מקדה. וינוסו חמשת המלאכים האלה, ויחבו במערה במקדה. ויגד יהושע לאמור, נמצאו חמשת המלאכים, נחבאים במערה במקדה. ויאמר עליהם יהושע, וכולי וכולי וכולי. מה חסר יהיה לנו? ניסים. שמש ואבנים הגדולות מן השמיים. זה חסר לנו, אנחנו מאמינים בניסים, אבל הסיפור לא היה חסר דבר. הוא היה חסר את הממד הניסי. אבל כל המלחמה הזאת הייתה הופכת להיות מלחמה ריאלית, של סיפור, של מרדף, עד מקדה, וכו' וכו'. ולכאורה לא היינו חסרים כלום, אני אומר לכאורה, אל תרדמו, יהיה המשך. אני רוצה לנתח עכשיו באמת את הפסוקים, שאם היינו גוזרים אותם, כביכול לא היינו חסרים, אני חושב שהיינו חסרים את לב הסיפור. בואו נחזור אל הגיאוגרפיה. אנחנו מתמקדים במרדף שמגבעון, דרך בית חורון, עד הזקה, ואנחנו רוצים לטייל בשטח בכיתה ממוזגת. איך אפשר? באמצעות תוכנה גוגל, גוגל ארץ, יש לנו אפשרות לראות תצלומי אוויר נפלאים, וממש לחוש שאנחנו נמצאים בשטח. ויבוא עליהם יהושע פתאום כל הלילה עלה מן הגלגל. כך כתוב בפסוק זין, כן? בפסוק ת', הוא הולך כל הלילה מן הגלגל. עכשיו תראו, אני רוצה שתשימו לב פה לכביש מספר 1, זה יריחו, זה הכביש שנוסע לים המלח. כביש מספר 1 זה כביש שמתחיל מים המלח, עובר דרך ירושלים ומגיע עד תל אביב. עכשיו, אני רוצה שתשימו לתוואי השטח הזה, אני מסמן אותו, כדי שתראו את הדרך הקדומה שעד היום נשתמרה לנו, הדרך שהולכת בתוך ואדי קלט. לא היה אז את הכביש הזה שאנחנו רואים היום, האזור ההררי הזה שיש בו הרים, וכדי לחצוב בו כביש היה צריך לחצוב את ההרים. הדרך היחסית שקולה היא הדרך הזאת שמיריחו ועד ענתה, הלוי ענתות. פה נמצאת ירושלים, זו הדרך הקדומה, של מרחק של כ-30 קילומטר. כשהייתי צעיר, עשיתי את זה בדרך ההפוכה, מהלך יום שלם. יהושע בן נון עשה אותו במהלך כל הלילה עם הצבא שלו. הם לא התגלו כי הם הולכים במקום נמוך, הם נמצאים בתוך הוואדי, בדרך יחסית, למרות שעושה את המרחק הגדול, כולל גם העלייה הגבוהה, שמי הבקעה ועד הערים, עד הרי ירושלים, עלייה של 900 מטר ויותר, הם עושים את זה ביחסית באופן תלול, כי הם הולכים בתוך הוואדי הזה שאנחנו רואים. הם מגיעים מן הגלגל, ועכשיו קצת זה תצלום אווירי, לא רואים מספיק טוב? אתם רואים פה את ירושלים, זו ירושלים, שכונות ירושלים רמות, נבי סמואל, ואנחנו רואים פה את ג'יב, כפר את ג'יב, מזוהה בוודאות עם גבעון, כן, נכון, המפה פה מהופכת, זה תצלום, תצלום שזה כיוון מזרח, זה כיוון מזרח. יהושע מגיע מן הגלגל לגבעון כדי לעזור לו, הוא פוגש את המלאכים, מפתיע אותם בבוקר שמגיעים מדרום, ירושלים, מחברון וכו', והמרדף מתחיל לכיוון מערב, לכיוון הזה. שוב, הפכנו את המפה עכשיו לכיוון מערב, זאת אל-ג'יב, גבעון, והוא רודף אותם לכיוון בית חורון, זה היישוב בית חורון היום. כן, ואנחנו רואים פה את כביש 443, עוד מעט נראה אותו יותר טוב בקרוב. וליד בית חורון, אני רוצה שנשים לב טוב לכפרים הערביים שנמצאים לידם. הכפר הזה, בית עור אל-פוקה. והכפר הבא אחריו, בית עור התחתה. ספר יהושע, פרק י' ז', הגבול בין יהודה ליוסף, עובר במקום הזה. ונזכרים בו שני מקומות. וירד ים אל גבול היפתי עד גבול בית חורון תחתון, וגבול נחלתה מזרחה עד בית חורון עליון. זאת אומרת, בתקופת המקרא, היו שני מקומות יישוב. האחד נקרא בית חורון תחתון, והשני נקרא בית חורון עליון. והכפרים הערביים ממש משמרים לנו את שני המקומות האלו. אנחנו יודעים שאותיות הגרוניות, ח' ועין, מתחלפות ביניהן. בית עור זה בית חור, בית חורון, פוקה בערבית עליון, וזה בית עור התחתה, תחתון. והדרך ביניהם היא דרך מאוד מאוד חשובה ודרמטית בתקופה העתיקה. אולי נחזור רגע, זו המפה, אתם רואים פה את כביש 443, שהוא נחצב כאן, אבל הדרך הישנה, שאולי חלקכם נסעתם בה, היא כבר 15 שנה, יותר אפילו, אינה, לא נוסעים בה, אבל זו הייתה הדרך, אם היו נוסעים מרמות צפונה ולכיוון מודיעין, זו הייתה הדרך, הכביש הקטנצ'יק הזה, שעובר מבית אור פוקה אל בור, את בית אור תחתה, והמרחק הזה שמפה לפה, יש בו ירידה, יש בו ירודה גיאוגרפית מאוד משמעותית כפי שתראו עכשיו. אתם רואים פה בתצלום אוויר את הירידה מבית עור אל פוקה אל בית עור אל תחתה, שזה כביש 443, ולצידו את הדרך הישנה, תראו כמה היא קטנה ועלובה יחסית לכביש הרחב שאנחנו נוסעים בו היום. ומזווית אחרת, מלמטה, בית עור אל תחתה ובית עור אל פוקה, שוב 443, והכביש הישן, תראו איזה יופי, והמתלול הגדול שיש לנו מבית אור אל פוקה אל בית אור אל תחתה, שהוא בעצם עושה את עיקר הדרך שמההר הגבוה אל השפלה הנמוכה, מרחק של כמה מאות מטרים, שבהם אתה יורד כמה מאות מטרים, זה יוצר מורד מאוד מאוד משמעותי, מפורסם מאוד, חז"ל, מסכת סנהדרין, וכן שני גמלים שהיו עולים במעלות בית חורון ופגעו זה בזה, אם עלו שניהם, שניהם נופלים. בזה אחר זה, שניהם עולים. גם היום ב-443 תתקעו אחרי מסעית, תצטרכו לחכות ולעלות לאט, 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 לאט. היום כבר יותר טוב המצב. אבל בתקופת המשנה והתלמוד, אם אתה אחרי גמל, תחכה אחריו ותנסה להידחף, שניכם נופלים לתאומות שיש בשני הכיוונים, אפשר לראות אותם יפה מאוד, כאן בוודי הזה וכאן בוודי ההוא, כאמור, לא כמו הכביש שנוסע היום. וזה המקום של הקרב של יהושע בן נון, המקום הדרמטי. לא רק של יהושע בן נון, נכון? ספר מכבים א', ג', פסוקית כ' ג', וכאשר קילה לדבר, יהודה המכבי, נפל עליהם פתאום בטרם ידעו בבואו, וינגף סירון ומחנהו לפניו, וירדפום במורד בית חורון עד הביקה, ויפלו מהם כ-800 איש, והנשארים ברחו אל ארץ פלישתים. זו הדרך הקדומה מאזור ההר אל אזור השפלה, אל אזור פלישתים, או אל תל אביב של היום. כלומר, זה המורד המשמעותי שבין שני הדרכים האלו. ואתם יכולים לראות את הכביש הישן, את הירידה הדרמטית שמצאו פה למעלה, מצאו גם מי שביקר שם בסקירה ארכיאולוגית, את המעלות הישנות, כנראה ממש את הדרך הקדומה, זה לא בדיוק בכביש הזה, זה קצת מזרח עלו, הדרך הקדומה. וזה מוביל אותנו עכשיו לניסיון להבין מה קורה במלחמה הזאת בדיוק, או מה מתרחש שם, מה משמעותם של הפסוקים שקראנו מקודם. אני משתמש פה במפה שהיא מאוד יפה, מאוד אהובה עליי, שצייר אותה יוסי שפניאר וכהנה מאופרה, מבית ספר שדה אופרה. היא ממחישה היטב את הטופוגרפיה של ארץ ישראל, היא קצת מזווית לא שגרתית, נותנת לנו את התלת מימדיות של הרצועות השונות של הארץ. אנחנו רואים את החוף, את רצועת החוף, את השפלה, את הערים הנמוכים שיש בעיקר באזור יהודה, את אזור ההר, כן, ואת עמק ישראל עם הערים שבו, רמת הגולן, החרמון, גלעד וכו'. ואנחנו, מה? זה ציור שצייר כהנה, אני איבדתי את זה, צריך עכשיו ליצור את הקשר ביני לבין כהנה, כדי שאפשר יהיה להעביר את זה לאנשים, יש לו זכויות על זה, אני לא... אבל אם תזמי את הקשר, אולי אפשר יהיה להפיץ את זה. בואו ננסה להבין מה קורה כאן. אנחנו, תזכרו, בין גבעון לעמק איילון. זה המקום, זה המרדף, שימו לב לגובה. גבעון נמצאת בשיא ההר, ירושלים יושבת פה. גבעון, יהושע עושה את כל הדרך הגלגל, ועכשיו הוא רודף אחריהם, כן? לכיוון עמק איילון. ואז כתוב לנו את הפסוק, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. עכשיו תראו, פה חייבים להביא את אנשי הריאליה, בלעדיהם, לכאורה אנחנו לא מסתדרים. מתי יהושע מבקש שמש בגבעון דום? איך זה בא לעזור לו בדיוק? מתי זה קרה בשעות היום? עכשיו תראו, לפי התמונה שציירתי, זה יכול להיות רק בשלב אחד של היום. מתי? בבוקר. שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון לאלה שנמצאים פה, זה יכול להיות רק אחרי שעזבתי את גבעון ואני רואה את השמש מאחוריי, מאחור. אני רואה, אני מסתכל לגבעון, אני רואה את השמש, היא לא בגבעון, היא מעליה, היא באופק, מכיוון שבהמשך היום השמש, כמובן כדור הארץ, עושים את התפנית והשמש באמצע היום תהיה פה למעלה, מעל הלוחמים, קצת אם תהיה עד הרומה, ואחר כך תיתה לפה. שמש בגבעון זה יכול להתרחש רק בשעות הבוקר. אבל זו בדיוק הבעיה, והיא מאוד מפורסמת הבעיה הזאת. מה פתאום שיהושע רק הרגע התחיל להילחם, כבר התחיל לבקש ניסים? תתחיל לעבוד. לא, אני צוחק. מה יהושע צריך בבוקר שהשמש תעצור? למי זה בדיוק בא לעזור? אם אתה רוצה לעצור את היום, תעצור אותו בשקיעה, או קרוב לשקיעה. אבל מה פתאום בבוקר? ואז באים כל הפרשנים לסוגיהם ולגוניהם ומציעים פתרונות כאלו ואחרים. רוצים להציע? הם בצל ולא רואים אותם. יש אומרים אפילו יותר מזה. מלמט, פרופסור מלמט, איש ההיסטוריה הצבאית, בספרו ההיסטוריה של ישראל בתקופת התנ"ך, אומר, שמש בגב של הלוחמים, היא מצוינת, היא מסנברת את הבורחים. הם לא יוכלו להסב את פניהם לכיוון יהושע, כי השמש בעיניים שלהם. הם בורחים, וזה נותן תאורה טובה מאוד, זאת אומרת צל, נותן תאורה טובה מאוד ליהושע במאחור, והנה ליהושע דרך מצוינת להילחם. לי מאוד קשה עם הפתרון הזה. אולי זה בעיה שלי. וזה שוב מחזיר אותנו לשאלה של כמה לתת את המושכות בידי אנשי הצבא והריאליה. אבל זה קשה לי אפילו מנקודת מבט ריאלית. אתם יודעים למה זה קשה לי מאוד הפירוש הזה? כי תראו, זה נס גדול. זה לא דבר שקורה כל יום שעוצרים את גורמי השמיים. פעמיים בכל התנ"ך. כאן ואצל חזקיהו. עוצרים את השמש בשביל סנבור. כדי עזרים טקטיים. עכשיו, מי שמבקש את זה זה יהושע. נכון? כך הוא אומר. אז ידבר יהושע להשם ביום ת' השם את האמורי, פסוק י' ב', לעיני ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. הוא מבקש לעצור את השמש, רק כדי שיהיה סנבור, שווה את כל הדבר הזה, ושלאחריו יהיה כתוב בפסוק י' ד', פסוק מופלא. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל. לא היה כמו היום הזה, מבחינת שינוי במערכות הטבע, מבחינת השמיעה של הקדוש ברוך הוא בקולו של איש. כל זה רק כדי שיהיה יותר נוח, ואם היה קצת יותר קשה, לא היה מסתדר, לא היה מצליח לנצח. גם אם זה היה באמצע היום, כפי שעוד מעט נראה, שזה היה באמצע היום, אז לא היה מצליח יהושע לרדוף אחריהם בבית חורון ולנצח אותם, אבנים גדולות מן השמיים ודאי עזרו לו. אז די היה באבנים גדולות מן השמיים ולא היה סנבור. זה נראה לי פירוש מאוד מאוד קשה, גם אם הוא הולך בדרך מאוד מאוד ריאלית, מאוד... כן. עוד לפני הזריחה. אז זה כבר חידוש יותר גדול, כי הם כבר מקים אותם. בגבעון זה כבר הקאה. אז אתה אומר, עוד לפני שמקים אותם, שמש בגבעון דום, אל תזרחי, תני לנו להגיע עוד קצת בלילה. זה עוד לא שמעתי. גד מאוד מקורי. אומר גד, זה עוד לפני הזריחה. אל תזרחי השמש. אבל זה גם כן קשה מאוד, כי כדי שהשמש תהיה בגבעון, אתה צריך להיות פה. אתה צריך להיות אחרי גבעון. אם אתה עומד פה ורוצה להגיע מהגלגל, אז תגיד שמש בגלעד או במואב דום. אתה מבין? אם אתה הולך על הריאלי עד הסוף, ואתה עוד לא הגעת לגבעון כי אתה רוצה להתקיף בבוקר, אז תגיד שמש בעבר הירדן המזרחי דום. תני לי להגיע לגבעון בשקט. אז גם הפתרון היצירתי שלך לא עומד לנו. קשה מאוד. יש עוד שניסו לדרך בדרך הריאלית ואמרו, תראו, יהושע רוצה להבטיח את עצמו לכל היום. והדרך הטובה ביותר להבטיח את עצמו היא כבר בשלב ההתחלה. כבר בבוקר, מה שבטוח, שמש, אל תזוזי עד שאני אומר לך אחרת. זה גם קשה, כי זה, אתה רואה שזה פירוש שניתן בגלל הבעיה. פירוש שניתן בגלל בעיה הוא לא פירוש טוב, כי אתה מרגיש את הבעיה בתוך הפירוש. זאת אומרת, להגיד... ברור שאם לא היה כתוב שמש בגבעון דום, לא היינו צריכים את הפתרון הזה. היינו אומרים שיותר טוב לעצור את השמש כי היא הולכת לשקוע. הפתרון הזה שהשמש זורחת ולא ממשיכה רק כדי שלהמשך היום יהיה יותר טוב, זה קווץ'. זה לא פתרון שמניח את הדעת. תראו, יש כאלה שפרשנים שבכלל לא הלכו בכיוון הריאלי, וראו בזה מגיה ואיזשהו עניין של... כוחו של יהושע בעצירת השמש, זה בכלל לא לצורך הניצחון. זה מסיבות אחרות, זה כדי להראות את כוחו, ועוד הרבה מאוד פירושים מכיוונים שונים. עכשיו תראו, יש לנו פסוק הלאה, שאומר לנו שזה לא קרה בבוקר. בפסוק י' ג', נכון? מה? כן? ויעמוד השמש... בחצי השמיים, ולא עץ לבוא כיום תמים. כמעט כתוב פה במפורש שזה בחצי השמיים, באמצע היום, 12 בצהריים. זה קורה. אבל אז, מה זה שמש בגבעון דום? צריך לומר שמש בירושלים או שמש בחברון דום. זה לא בירושלים, זה שמש ברקיע. שמש נמצאת למעלה בחצי השמיים, איפה פה גבעון בכלל? אז דבר אחד די ברור שמן ההמשך ניתן להבין שזה לא היה בבוקר וזה גם לא היה משקיע. אלא זה כנראה היה באמצע היום. אז מה קורה כאן? עכשיו, הואיל ואני חושב, כפי שאני אומר, הולך להגיד עוד מעט, שלהבין את הפסוקים האלו זה מפתח להבנת הסיפור כולו, צריך פה באמת לעיין בפסוקים על האלוהיתי. ואני רוצה להתקדם. כיוון, מכיוון אחר לחלוטין, שמעתי לפני הרבה מאוד שנים, בשמו של פרופסור יהודה אליצור, זיכרונו לברכה, שאומר... חבר'ה, אתם בכלל לא ניגשים לפסוק הזה כפי שצריך לגשת לפסוק הזה. זה לא פסוק שאנשי הריאליה צריכים לעסוק בו, אלא אנשי הספרות, ובתוך הספרות אנשי השירה. זה לא פסוק ריאלי. לא אמרתי שהוא לא קרה, עוד מעט אני אסביר מה אני אומר. זה פסוק שירי, יש פה שיר. שמש בגבעון דום וירח בעמק האלון, יש פה תקבולת. שמש מקבילה למילה ירח. גבעון מקביל לעמק הילון. המילה דום היא כמובן מילה שהולכת לשתי הצלעות. קוראים לזה תקבולת משלימה. וכאילו כתוב גם למטה, וירח בעמק הילון. לא צריך לכתוב שוב דום, כי זה כבר כתוב פעם אחת. ולמעשה יש לנו פה שיר מאוד דומה מבחינת המבנה לפסוק הזה במשלי א' ח'. שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. שמע מקביל לאל תיטוש, מוסר מקביל לתורה, אביך מקביל למילה אמך, בני הולך לשתי הצלעות. עכשיו, אני רוצה לנתח רגע את משלי. האם מה שכתוב במשלי זה שמהבן, מהאבא צריך לשמוע מוסר ומהאימא תורה? יש הרבה פרשנים שאומרים שכן. כן, זה מה שכתוב. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, זה מה שכתוב. אבל אם באמת יורדים לשורשי הפסוק הזה וסגנונו, די ברור מבחינת הפשט, אני לא מדבר עכשיו על הדרש, מבחינת הפשט, מה די ברור שכתוב פה? שמה צריך לשמוע מהאימא? תורה ומוסר. ומה צריך לשמוע מהאבא? תורה ומוסר. וזה בדיוק עניינה של התקבולת. היא יוצרת איזושהי הרמוניה מופלאה בין שני האיברים של המשפט. ואתה צריך להכיל את הכל, ורק כך אתה מבין את המכלול השלם. בוא נשליך מפה על הפסוק שלנו. שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. האם זה אומר, מבחינת הסגנון השירי, שהשמש עצרה בגבעון והירח בעמק הילון? התשובה היא לא. התשובה היא לא, אומר פרופסור ליצור. השמש והירח עצרו את מנוסתם בקרב שבין גבעון לעמק הילון. זה מה שכתוב כאן. זאת אומרת, יש פה שיר שמשבח את הנס הגדול שהתרחש בתהליך שבין גבעון לעמק הילון, ואל תעסוק בדקדוקים אסטרונומיים וגיאוגרפיים כדי להבין את הפסוק הזה, כי זה לא הדרך לגשת אל הפסוק. וזו חשיבה מופלאה בעיניי, כי זה תנ"ך. רבותיי וגבירותיי, מדובר פה בשירה. וזה כתוב פה במפורש שמדובר פה בשירה. תסתכלו רגע בפסוק י"ג. וידום השמש וירח עמד עד גוי יקום גוי אויביו, הלא היא כתובה על ספר הישר. עכשיו, את ספר הישר אנחנו מכירים מעוד מקום אחד בתנ"ך, שמואל בעת פרק א', פסוק י' ז', ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו ויאמר, ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר, הצבי ישראל על במותיך החלל, וכו' וכו' וכו'. מה זה ספר הישר? אז שוב, יש לנו הרבה פירושים של מדרש, שאומרים כיוונים כאלו ואחרים, וצריך ללמוד אותם כפי שלומדים מדרש. אבל אם אנחנו עוסקים בפשוטו של מקרא, די ברור שספר הישר הוא ספר שכתובים בו, קשה לדעת מה, יש לנו רק שני מקומות בכל התנ"ך, בשני המקרים מדובר על סוג של שירה של מלחמה, שקשורה למלחמה, שקשורה לצבא, שקשורה למערכת היחסים שבין הקדוש ברוך הוא וישראל והמלחמה. אולי זה מזכיר גם את ספר במדבר, פרק א', על כן יאמר בספר מלחמות השם את ואהב בסופה ואת הנחלים ארנון ואשד הנחלים אשר נטע לשבט אר, לשבט אר וכו' וכו' וכו', ומיד לאחר מכן אז השיר ישראל את השירה הזאת וכו' וכו'. ספר מלחמות השם אולי בדומה לספר הישר הוא ספר שיש בו שירה של שבח, אולי גם של קינה, על מלחמות שהשם נתגלה בהם. דרך אגב, מעניין, בתרגום הסורי לתנ"ך מתרגמים את השם ספר הישר, ספר התושבחתה. כלומר, אולי בסיכול אותיות, ספר השיר. לא ישר, אלא שיר, שירות, תשבחות. בקיצור, יש לנו פה שיר. עכשיו, את הרעיון הזה שיש לנו פה שיר, זה לא המצאה של לא של פרופסור ליצור ולא שלי. מדרש תנחומה, פרשת בשלח סימן י', אמרו לישראל 10 שירות, הראשונה במצרים שנאמר השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג, השנית על הים שנאמר אז זה שיר משה, השלישית על הבאר ראינו אותה הרגע, אז זה שיר ישראל את השירה, הרביעית אמר משה והיא ככלות משה לכתוב את השירה הזאת, שירה תאזינו, החמישית אז ידבר יהושע להשם ביום ט' השם את האמורי, מסורת חז"ל שמדברת על שירה, על שירת יהושע ביום ט' השם. האם זה מסורת, האם זה פרשנות, האם זה קשור למילים אז ידבר יהושע שדומים למילים אז ישיר משה או אז ישיר ישראל, כלומר יש פה איזושהי כותרת מרוממת שנראית כמו כותרת של שירה? יש פה שירה ככל הנראה. אני רוצה להראות לכם דבר מעניין מאוד שכבר עמדו עליו לפניי, שלא סתם שיש לנו פה שירה, יש לנו פה תופעה של שירה שהיא לצד סיפור, וזו תופעה שאנחנו מכירים אותה בעוד מקומות בתנ"ך עם דברים מאוד מאוד דומים. תסתכלו, סיפור קריאת ים סוף, כתוב, ויהום השם את מחנה מצרים. ויסר את אופן מרכבותיו וינגהו בכבדות. זה בפרק י' ד'. פרק אחד אחר כך, אז ישיר ישראל וכולי, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, ויש לנו פה שירה שנותנת לנו שתי נקודות מבט על אותו סיפור עצמו, על אותו אירוע. קריאת ים סוף מתוארת בסיפור בפרק י' ד', ומתוארת בשירה בפרק ט'ו. תופעה דומה מאוד יש לנו בסיפור דבורה וברק. בפרק ד' בשופטים, הסיפור של תיאור הדברים, של הניצחון על סיסרא ועל צבאו, בפרק אחד אחר כך, שירה, שירה דבורה. גם כאן, בפסוק של שופטים פרק ד' כתוב, ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב. כלומר, בסיפור, בפרוזה, בסיפור מופיע הביטוי, ויהום השם את צבא זה וזה וזה וזה. ומיד אחר כך יש לנו שירה, שבה יש הלל ושבח לקדוש ברוך הוא על הניסים שעשה לישראל. ואני אומר וטוען שאותה תופעה יש לנו גם בפרק י'. יש לנו סיפור, וגם בו יש את הביטוי ויהומם השם לפני ישראל. אותו שימוש הפעם רק בשורש הכפול. פה זה ויהום ופה זה ויהומם. כן? השם מהמם, נותן מכה לצבא, אני לא יודע מה הצבא, אבל דווקא מהשירה אני למד על טבעו של הנס, כך גם בשירת דבורה. השירה מהלל והשבח נותנת את ההתייחסות הניסית לאירוע. וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, הלא יכתובה על ספר הישר. הערה, ספר דברים, פרקים פרק ז', פסוקים י' ז' כ' ד', מדברים על המלחמה האידיאלית, על המלחמה שהתנך מדבר עליה. אני רוצה לקרוא איתכם את הפסוקים בזריזות. כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורישם. לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה לכל מצרים, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים והיד החזקה והזרוע נטויה אשר הוציאך השם אלוקיך. כן יעשה השם אלוקיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. וגם את הצירה ישלח וכולי וכולי. לא תערוץ מפניהם, כי השם אלוקיך בקרבך, אל גדול ונורא. ונשל השם אלוקים את הגויים האל מפניך, מעט מעט לא תוכל כלותם מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. שימו לב עכשיו. ונתנם השם אלוקיך לפניך, והמם מהומה גדולה עד ישמדם. ונתן מלכיהם בידיך, ועבדת את שמם מתחת השמיים, לא יתייצב איש בפניך עד ישמידך אותם. מה אני רוצה להראות מפה? אני רוצה להראות שההבטחה האלוקית, בספר דברים, כשאתם תעמדו ותפחדו מן האויב, תזכרו שהקדוש ברוך הוא מבטיח לכם שהוא יעמוד לצדכם והוא יהיה הומם את האויב הנמצא מולכם וישמידו מלפניכם. זו ההבטחה האלוקית כשם שעשה במצרים. מעתה ואילך, כל מה שנשאר לנו לעשות זה ללכת אל כל המקומות בתנך שאנחנו רואים את השורש ויהום השם. זה לא הרבה. זה לא הרבה פעמים. שלושת הסיפורים שהזכרתי הם הבולטים שבהם. שבהם אנחנו רואים את ידו של השם באופן גלוי וברור. בסיפור קריאת ים סוף, סיפור של מלחמה, השם איש מלחמה. סיפור דבורה וברק, בסיפור מלחמת יהושע. בכל אחד מהם אני מוצא את התופעה הכפולה הזאת של ויהום השם, ולצידה שירה של שיר ושבח לקדוש ברוך הוא על הופעתו. זאת אומרת, פרק י' לפי זה הוא פרק מרומם וניסה, במובן של התייחסות שירית לצד התייחסות סיפורית של מלחמה מופלאה שהקדוש ברוך הוא עמד לצד ישראל. בגלל הזמן הקצר אני כרגע לא נותן שאלות, אם יישאר הזמן בסוף אני אתן לך להעיר. כאן אני רוצה שתסתכלו על הדף שחילקתי לכם, תהפכו אותו, ונגיע אל האמירה הבאה. תראו, יש לנו בתוך פרק י' באמת שני סיפורים, או שתי יחידות ספרותיות. לא ניכרות כל כך, כשאנחנו קוראים בתנך, הכל נראה רצף אחד גדול. וגם פה אין לנו חלוקה של פרקים, אז אנחנו לא שמים לב שיש לנו בעצם אולי שתי פרשיות. אבל אני חושב שבאופן די בולט ניתן להבחין בזה. תסתכלו על הדף, זה נמצא גם בשקופית שלפניכם, אולי יהיה צבעונית יותר, תסתכלו בשקופית וזה יהיה לכם במזכרת הביתה. פסוק ת', אנחנו מגיעים עד מקדה. פסוקים י' א' ת' ו' זה אותם פסוקים ששמנו לב שהם עושים חזרה לאחור. הם חורגים מן הסיפור הרגיל. והסגנון שלהם הוא שונה. גם מבחינת תיאור הזמן, וגם מבחינת הסגנון המילי. אמרנו שפה אנחנו עוברים לשירה. אז ידבר יהושע, השמש בגבעון דום, וידום השמש וירח עמד, עד יקום גוי אויביו. הלא היא כתובה על ספר הישר. יתרה מזאת, הכתוב מעיד לנו שהיחידה הספרותית הזאת כתובה בספר שקוראים לו ספר הישר. כשזה נגמר, בחזרה לגלגל, הסיפור ממשיך מהמקום שבו עצרנו. אנחנו נמצאים במקדה וממשיכים את הסיפור הריאלי, ויש לנו פה שני מהלכים. מהלך אלוקי שבולט מאוד בשירה שלפנינו, ומהלך ריאלי שבולט בסיפור שלפנינו, כמעט כמו שקריאת ים סוף וסיפור דבורה וברק מופיעים בשני פרקים זה לצד זה, אחד משלים את חברו. שניהם נגמרים באותם המילים, ובמובן הזה כביכול צדקו הביקורתיים שאמרו שיש לנו כאילו נוסח קצר. זה לא מקור אחר, זה אותו תיאור, זה תיאור אלוקי של נקודת מבט שירית אחרת על אותם אירועים שקרו במלחמה הזאת. אבל כאן, ואני מגיע ממש לסיום השיעור, הדבר אולי החידוש המעניין מכל. מכיוון שהייתי יכול לומר שיש לנו פה שירה שהייתי מסתדר בלעדיה. לא הייתי מסתדר בלעדיה. כל הסיפור מבליט לנו את ההיבט הבא. תסתכלו. אז ידבר יהושע להשם ביום תת השם את האמורי. וכאן. אומר יהושע לעם, ואתם אל תעמודו, רדפו אחרי אויביכם, וזנבתם אותם, אל תתנום לבוא אל עריהם. יהושע חרד מפני האפשרות שהעמים יחזרו לתוך ערי המבצר, שמהם יצאו, חייב להחזיק אותם בחוץ. שמש בגבעון דום זה לא לסנבור ולתוספת יום, זה המפתח להצלחה של יהושע במלחמה הזאת. כי אלמלא השמש תעצור את מנוסתה, הוא יצליח במרדף, הוא יקה הרבה מאוד, אבל הם יחזרו הביתה, ולמחרת מתחילה מלחמה חדשה. זה לא קרה במלחמה הזאת. אני רוצה שנשים לב כמה כתוב בסיפור הזה מדגיש את זמני היום. סיפור בו השמש, השקיעה, בסיפור של מקדה. תוך כדי הסיפור של השקיעה, ביום ההוא, רודפים את מקדה ומנצחים אותה. ביום השני, אנחנו עוברים ליום השני. המלחמה הזאת, לפי מה שכתוב, כך באמת יש היסטוריונים שמנתחים לפי הפסוק הזה, קרה יומיים, מלחמת היומיים, לא ששת הימים, אלא מלחמת היומיים. ובאמת, אני הופך את הדף, ואתם רואים, וילכדוע ביום ההוא. ובסיכום של מלחמה, לחד יהושע פעם אחת. בפעם אחת יהושע לחד את כל המלאכים האלה, כלומר, זו הייתה מלחמת בזק. מלחמה קצרה מאוד, שבזכותה הגיע יהושע לכל ההישג הזה. אני רוצה שנסתכל עוד פעם אחת על השירה שקראנו, ונשים לב לתיאור, וידום השמש, וירח עמד עד יקום גוי אויביו. שימו לב לביטוי הזה, כלומר, השמש עצרה את מנוסתה עד שיתאפשר להם לגמור את המלחמה. האמירה הזאת אומרת שזה לא שיש לנו שירה לחוד וסיפור לחוד, אלא שירה והסיפור משתלבים והרוגים זה בזה, מכיוון שהסיפור לא היה מתרחש כפי שהתרחש, אלמלא השמש עצרה את מנוסתה. זה שיהושע מבקש לעצור את השמש זה מכיוון שזה מה שאפשר לו לנצח את מלכי הדרום ולהגיע להישגים הללו שאנחנו רואים. זאת אומרת, יש לנו פה שילוב בין קריאה ספרותית ששמה לב לסוגים השונים ולניתוח שלהם, ולהקשר שלהם ולמאפיינים שלהם, יחד עם התיאור הריאלי, שרק שניהם ביחד נותנים לנו את התמונה הכוללת. יש עוד מרכיב אחד, שאיתו אני אסיים את השיעור. יש לנו 7 פעמים במהלך הפרק הזה, ביטוי מיוחד במינו, שמיוחד לפרק הזה. וישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגל, בפסוק תתוו, ובפסוק ממגימל, וישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. ביניהם עוד 5 פעמים, הביטוי הכל כך חריג הזה, ויעבור יהושע וכל ישראל עמו ממקדה לבנה. ויעבור יהושע וכל ישראל עמו מלבנה לחישה. יש לכם את זה בדף, בצד השני, נתתי לכם את זה. ויעבור יהושע בכל ישראל עמו מלכיש את גלונה, והיה ליהושע בכל ישראל עמו מגלונה חברונה, ויושב יהושע בכל ישראל עמו דבירה. ואם היה כתוב יהושע לבד, לא הייתי יודע שהעם נמצא איתו? לא ברמה שהכתוב רוצה להדגיש. כלומר, אחד המוטיבים הנוספים שיש לפרק הזה, זה לא רק שיש לנו מנהיג כמו יהושע, וריבונו של עולם שמשגיח עליו ועלינו ומאפשר להם את הניצחון, אלא יש פה גם לכידות אנושית, עממית, יוצאת מגדר הרגיל, כי לכל מקום שיהושע הולך, העם הולך יחד איתו. ואם תרצו, בפרק שלפנינו יש את המפתח להבנה מהם האפשרויות ומהם הפוטנציאל הטמון ביכולת של עם ישראל לנצח את אויביו, סיוע אלוקי, מנהיג שמצליח לקשר בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא, אבל לא פחות מכך, לכידות של עם ישראל כולו, שעובר ממקום למקום והולך יחד עם המנהיג ויחד עם צו השם,